להיכנס קצת לאווירה של פורים.
כן, יש פה בראש שני מאמרים. א', לך כנוס את כל היהודים. והשנייה זה בגמרא שחייב אדם לפסום בפוריה, דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה העניין המיוחד הזה שצריך קצת לצאת מן הדעת? ימי הפורים האלה, בשעות קשות הללו, שאיסורים מקיפים וממלאים את כלל ישראל, הגוי כולו, צרות רבות מבחוץ, כן, זה מדובר כנראה בתקופת מלחמת העולם, אבל יותר גדולה היא הצרה מפני הצרות הפנימיות שלנו. מפני שנשבת שלום בית אצלנו, שלום בית ישראל. אז זה משפט שלא שייך לתקופה מסוימת, כן, הוא תופס אותנו בכל הזמנים, מאז מכירת יוסף, אז אנחנו חווים שוב ושוב את הצרה הזאת של החיסרון של שלום בית. אתם יודעים שהרב עמיאל, כזה כתוב באחד הדרשות שלו בספר, ראיתי. למה בקידוש לבנה אומרים שלום עליכם, והשני עונה עליכם שלום? אז הוא אומר, כי יהודי, אפילו כשאומרים לו שלום עליכם, הוא חייב להגיד ההפך. זה המחלה שלנו. אם כן, נזכורנה את הימים הללו ומאורותיהם, כמו שהם כתובים לפנינו במגילת אסתר, אשר ברוח הקודש נאמרה. וכנראה שהעיצה שנאמרה שם היא עיצה טובה לדורות. ומהי העיצה הזאת? רוח הקודש עומד וממעל לכל חליפות העיתים, ומלמעלה לכל שינויי התכסיסים של הדורות. אז צריכים לקחת בחשבון את העיצה הזאת שנאמרה שם, שהיא טובה גם לדור שלנו. ומהי העיצה הזאת? האמרה הנצחית של לך כנוס את כל היהודים, היא מוכרחת להחיות אותנו עוד הפעם ולרוממנו מכל שפלותינו. כנראה שזה הפתרון לבעיה. איך מכנסים את כל היהודים? זה בעיה. אבל בוודאי כאן נשאל מי שיודע לשאול וגם מי שאינו יודע לשאול. זאת אומרת, לא צריך להיות חכם גדול בשביל לשאול את השאלה הזאת. הייתכן? עכשיו אתה אומר לך כנוס את כל היהודים? כיצד תכניס בכפיפה אחת, במסגרת אחת, את כולם, את כל סיעותיהם ואת כל מפלגותיהם? וכיצד ישובו העצמות הפזורות על פני כל בקעת הגלות הרחבה, גלות החומרית והגלות הרוחנית, להתקרב אחד אל אחד ולהיות לשיעור קומה אחד הנקרא כלל ישראל, העומד לדרוש את חוסנו ואת חייתו ואת שיבת שבותו? וכל אחד רואה את גאולה ואת השיבה בצורה שונה. עכשיו אתה צריך לחבר בין דתיים וחילונים וימניים ושמאלנים וחרדים ודתיים לאומיים, ובתוך כל קבוצה יש אין סוף של קבוצות וקבוצות משנה. אז איך מחברים את כולם ביחד? אז מה שווה כל העצה הזאת, לך כנוס את כל היהודים, אם אנחנו רואים שבמציאות, בפועל, זה לא ילך. ואף אתה אמור לו שהפיזור הזה, גם החומרי וגם הרוחני, יש לו מקום אחד ששם איננו יכול לשלוט עלינו. זאת אומרת, יש מקום אחד ששם האחדות הזאת היא מציאות. נו, אבל עוד פעם, אחי תאמר, הרי אנחנו רואים בעינינו את הצרה הפנימית האיומה, איך שקמים יהודים כנגד יהודים, ואיך שאחים נהפכים זה כנגד זה לזאבים ונחשים, אז איך תאמר, לך כנוס את כל היהודים? אז אנחנו מתקרבים לפתרון. אמנם כל האומר ששקר בדה המן הרשע, באומרו ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אינו אלא טועה. כן, זה משפט פרדוקסלי. מה זאת אומרת? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אז תחליט, זה עם אחד או שהוא מפוזר ומפורד? מה אמר פה אמן? עם אחד מפוזר ומפורד. אז הוא אומר, לכאורה, שקר בדע אמן. הוא אומר, לא, זה אמת גדולה. ככה אנחנו. עם אחד מפוזר ומפורד. שמה תאמר, איך ייתכן שיהיו שני הפכים בנושא אחד? עם אחד מצד אחד, מפוזר ומפורד מצד שני. אל תטמע על החפץ. ישנם פלאים בעולם. ולא כל דבר אנחנו מבינים, ואנחנו רואים כל מיני תופעות מופלאות. וגם זה אחד הפלאים, העם הזה, שכל עמידתו בעולם מרופדת היא בפלאי פלאות. מעבר לבעיה הזאת של האחדות והפיזור, הכל פלא, כן? איך כותב שם מרק טוויין בסיום המאמר שלו על עם ישראל? הוא כותב, כן, מה הסוד נצחיותו של העם הזה? כשהוא מראה איך שכל האומות, שם בצד למטה יש אולי חוברת כחולה כזאת עם התמונה של המפה. כן, חושב שיש פה את זה. הוא אומר, אם להאמין לסטטיסטיקה, מהווים היהודים 1% בלבד ממספר אוכלוסי העולם. זה מעלה על דעתנו מעין ארפילית אבק כוכבים שעבד בנוגעו של שביל החלב. היה זה טבעי אפוא אילו לא היינו שומעים עליהם אלא לעתים רחוקות, אבל אנחנו שומעים עליהם ושומעים עליהם תמיד. המצרים, הבבלים, הפרסיים קמו, מילאו את האדמה בקולות רועשים באדר ותפארת, אחר מכן נבלו, הפכו למשהו מעולם הדמיונות ונגוזו. אחריהם באו היוונים, הרומאים, הקימו שעון גדול, גם הם חלפו, הלכו להם. גם עמים אחרים התעוררו לפתע, הרימו את אבוקתם המהירה לתקופת מה, אבל היא קבתה עד מהרה. היהודי ראה את כולם, ניצח את כולם, וכעת אינו מה שהיה תמיד, אינו מגלה לא התנבנות, לא מחושי זקנה, לא תשישות, לא התמעטות כוחותיו, ואף נפשו הערה הפעילה ובעלת היוזמה לא נתקעתה. כולם הם בני תמותה חוץ ליהודי. עמי הגבורה חלפו ואינם עוד. רק הוא היהודי נשאר. מהו סוד נצחיותו של העם היהודי? זו תחושה שיש בעולם. יש אומרים שבגלל זה יש איזה מין אנטישמיות שנובעת מה... כשאתה רואה מת חי מתהלך, זה מפחיד. עם ישראל שכולם כבר הספידו אותו וקברו אותו והוא ממשיך עדיין ללכת, זה מפחיד הדבר הזה. חופן זה פלא. אז העם הזה שכל עמידתו בעולם מרופדת היא בפלאי פלאות, הוא מראה בהווייתו גם כן את הפלא הזה במהותו העצמית. אז מה הפלא? שבמהותו העצמית הרי הוא עם אחד למרות מה שהוא מפוזר ומפורד. כאן בעצם זה התשובה, כשאחר כך הוא יפתח את זה יותר. התשובה לשאלה הזאת היא, איך אפשר להיות אחדות בעם כל כך מפורד? התשובה היא כי במהות הוא באמת עם אחד. מפוזר ומפורד בגילוי החיצוני, אבל במהות הם עם אחד. אמת הדבר, יש אמרה של הרב הוטנר על מה שקראנו בפרשת יתרו, שכתוב ויחן שם ישראל כנגד ההר, אז כתוב בחז"ל, רש"י מביא את זה, כאיש אחד בלב אחד. אבל זה מעניין שאותו ביטוי כתוב גם אצל המצרים. פרשת בשלח, קודם כתוב, והנה מצרים נוסע אחריהם, אז אומר רש"י גם כן, בלב אחד כאיש אחד. הרב הוטנר אומר, לשים לב לסדר של המילים. אצל המצרים כתוב בלב אחד כאיש אחד, בישראל כתוב כאיש אחד בלב אחד. זה הבדל גדול. כי הלב, הוא אומר, זה המקור של הרצון. כשרוצים דבר אחד, זה מאחד. הלא במהות הם נפרדים, כמו שכתוב, התפרדו כל פועלי אבן. אז מה מחבר אותם, מה מאחד אותם? הרצון המשותף, הם שונאים את ישראל, הם רודפים אחרי ישראל, הם הולכים ביחד. לכן כתוב בלב אחד כאיש אחד. אצלנו זה הפוך. למה אנחנו רוצים כולם אותו דבר? ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה, מפני שאנחנו איש אחד. אז הוא אומר, כמו יד ימין ויד שמאל, זה, הם פועלים בהרמוניה. מה שיד ימין רוצה גם יד שמאל רוצה. למה? כי שתי הידיים שייכות לאיש אחד, לאדם אחד. מתוך כך הרצון הוא משותף, הם רוצים אותו דבר. אז זה הבדל גדול. אצל המצרים הרצון המשותף הופך אותם לאיש אחד. אצלנו הפוך, בגלל שאנחנו איש אחד יש לנו רצון משותף. אז הרצון, האחדות הזאת, זה מה שהרב אומר כאן. המהות היא עם אחד. מתוך כך, כשזה יוצא אל הפועל, היה צריך להיות גם כן. אבל גם אם זה לא, זה לא פוגם בעצם המהות. אמת הדבר שמחלתנו הגדולה, מחלת הגלות, בין מחלת הגלות שבפועל שנדחה עלינו במלוא זועפה, ובין מחלת הגלות שבכוח, זאת אומרת באופן נפשי, גלותיים שלפפה אותנו מאז, אשר על ידה באה עלינו הקטסטרופה הגלותית שמפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו על אדמתנו, היא מלפפת אותנו ועושה אותנו לעם מפוזר ומפורד. זה התחיל בפיזור הגדול של הגלות, זה נמשך בפיזור במנטליות, במחשבה, בהתנהגות, אבל הבסיס קיים. ונצח ישראל לא ישקר. הגלות עם כל נוראותיה מוכרח שקץ יבוא לה. וכמו שהגלות החיצונית יש הכרח שיבוא לזה סוף, כך אנחנו מובטחים בתורה ומכל הנביאים. ובעת אשר הרוח מתחיל לבוא מארבע כנפות הארץ, מהמצוקות הסובבות אותנו מעבר מזה, כלומר אנחנו חיים היום בתקופה של קיבוץ גלויות, אז הצד החיצוני של הגלות, של הפיזור הגדול, הולך ומצטמצם ומתרפא. מהמצוקות הסובבות אותנו מעבר מזה, ומההתגלות הנפשית הממלאה את קרבנו גם יחד לשוב ולהיבנות בארץ חיינו מעבר מזה, הננו קרובים להכיר כי ישנה תרופה גם למחלת הפיזור בפירוט שלנו. הנה עובדה שאנחנו הולכים ומתאחדים, וכל עם ישראל הולך ומתקבץ לארצו. אני זוכר שנה ראשונה שהייתי פה, למדו פה הבחורים המבוגרים, למדו פה יורדיה, היה רב של מרגלים, הרב פירר, הבן שלו גם למד פה, והם נבחנו על יורדיה וקיבלו סמיכה, ועשו כאן איזה מסיבה. אז הוא אמר שאנחנו היום הדור של האנציקלופדיות. והוא הסביר שבמשך תקופת הגלות התורה הייתה כמו עם ישראל, כך גם התורה מפוזרת. עכשיו שאנחנו הולכים ומתקבצים לארץ, גם התורה הולכת ומתקבצת. וזה דבר נכון, כי אנחנו רואים מה זה דור האנציקלופדיות. כן? יש אנציקלופדיה תלמודית, יש אוצר מפרשי התלמוד, יש כל מיני יצירות ספרותיות כאלה שמחברות את התורה המפוזרת. יש המוני ספרים שמפוזרים. והנה הולכים ומחברים אותם ביחד. התורה היא תמיד המראה של עם ישראל. שעה שישראל גלו מארצם, אומרים חז"ל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. כשעם ישראל הולך ומתקבץ, אז גם התורה מתקבצת. ואז הננו קרובים להכיר כי ישנה תרופה גם למחלת הפיזור הפירוד שלנו. סוף כל סוף, עם אחד אנחנו ועם אחד נהיה, ועוד פעם יקום ישראל באמרתו הנצחית שלך כנוס את כל היהודים. טוב, אז זה קודם כל התשתית לתשובה. כיוון שבמהות אנחנו מאוחדים, זה יבוא. אבל עוד הפעם הקושייה הגדולה היא, ועומדת על דרך הגאולה כקיר ברזל ואבן נגף. הרי סוף כל סוף הפיזור והפירוד אוכל אותנו בכל פה. כל אחד רואה את זה. אף אתה אמור לסתם המקשה על הזה, כי כשם שהרפואה העצמית של הפרט משתמשת היא כבר למעשה לחשוף מעיינות של עוצמה ובריאות מתוך האדם עצמו, מנפשו אל נפשו, מתוך הנפש הבלתי ידועה, התמירה והמחוסה כל כך, עד שהאדם עצמו אינו מכיר את מהותו, מפני שידוע הוא שהמחלות הנפשיות ותוצאותיהם הגופניות אינם מקננות אלא בצד הזיבורית של האדם. זה הצד הידוע שלו. דווקא הצד הפומבי והמפורסם שלו. אבל הצד הגנוז שלו, הצד הבלתי ידוע שלו, הוא תמיד מלא אומץ, מלא חיים וכוח, ומאוצר בריאותו הגנוזה יש סיפוק רב להשפיע על הצד הידוע והפומבי שלו, המתאה אותו לחשוב על עצמו שהוא חולה ורצוץ, בשעה שבאמת הוא בעל נפש אמיצה, בריאה ומלאת חיים ועוז. אז הוא לוקח משל, דוגמה, מעולם הרפואה. הרפואה הטובה ביותר זה לעורר את הגוף לרפא את עצמו. במקום לקחת כל מיני כימיקלים, תרופות כאלה, הגוף יש בו מספיק עוצמה שאם הוא מתנהג באופן טבעי אז הוא מרפא את עצמו. וזה בעצם השיטה של ההומופתים, שהם לא אוהבים את כל התרופות האלה, חיצוניות. הם טוענים שאם אתה מתנהג באופן טבעי, הגוף יודע לרפא את הכל. כמו למשל, יש למישהו זיהום באיזה מקום בגוף, אז פתאום אתה רואה מוגלה, כן? מה זה מוגלה? זה שהגוף מתרכז באותו זיהום, והוא שולח כדוריות של האדם כדי לדחוף אותו החוצה. אז זה מתמלא מוגלה וזה יוצא וכך הרבה מן המחלות שלטענת ההומופתים אתה מנקה את הגוף ואז אתה נותן לגוף לפעול באופן טבעי. הדבר הראשון שהם עושים זה כמה ימים של צום כדי שהגוף יתנקה מכל הרעלים שמצטברים בו, ואז הוא מטפל, הגוף מטפל בעצמו. בקיצור, יש מספיק עוצמה, הוא אומר, בגוף, כדי לטפל בעצמו. וכך גם מבחינה נפשית. יש הרבה עוצמה וכוח בנפש שהיא מסוגלת להתרפא מעצמה. אז אם הבסיס הוא טוב ואיתן, כמו הבסיס הזה של עם אחד, הוא בסופו של דבר, הרי השאלה היסודית שעומדת כאן, מה צריך לעשות בשביל זה? אז הוא אומר, יש מספיק כוחות בתוך העם כדי שהעם ירפא את עצמו. הוא נקרא את זה עוד פעם. כן, בטח, אבל השאלה, על סמך מה, על מה אתה מתבסס? אתה רואה הרי שזה לא עוזר. הוא אומר, לא, בתקופה שלנו, כשאתה רואה שהעם הולך ומתקבץ, זה אומר שהאחדות של העם הולכת ומתחזקת, ואז יש ודאות שזה ילך, שזה יתקדם. אילולי שהיה פוטנציאל, אז זה לא היה עוזר המעשים החיצוניים. אבל כיוון שהעם הוא באמת אחד, אז כל מה שאתה עושה מבחוץ זה לפנות את הכוחות הפנימיים. הוא אומר, כשם שהרפואה העצמית של הפרט משתמשת היא כבר למעשה לחשוף מעיינות של עוצמה ושל בריאות מתוך האדם עצמו, מנפשו אל נפשו, מתוך הנפש הבלתי ידוע, כי זה באמת עניין עמוק בנפש, שהוא לא בא אל התודעה. נפש בלתי ידוע, תמירה ומחוסה. מחוסה כל כך, עד שהאדם עצמו אינו מכיר את מהותו. הוא לא בטוח שבאמת יש בו את הכוחות האלה. מפני שידוע שהמחלות הנפשיות ותוצאותיהם הגופניות, הרבה מן המחלות הגופניות, הן נובעות מתוך מחלות נפשיות. והן אינן מקננות אלא בצד הזיבורית של האדם, בצד החיצוני שלו, המקולקל שבו. זה הצד הידוע. ולכן מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את הדברים המקולקלים, אבל את התכנים הפנימיים, את זה אנחנו לא רואים. ודווקא הצד הפומבי המפורסם שלו, אבל הצד הגנוז שלו, הצד הבלתי ידוע שלו, הוא תמיד מלא אומץ ומלא חיים וכוח. ולכן אנחנו בטוחים שמאוצר בריאותו הגנוזה יש סיפוק רב, זאת אומרת יש מספיק להשפיע על הצד הידוע והפומבי שלו, המתאה אותו לחשוב על עצמו שהוא חולה ורצוץ. לפי מה שהוא רואה בחוץ, לפי מה שהוא מרגיש, הוא נדמה לו שהוא כלומניק, שהוא לא שווה שום דבר, ואיך הוא יכול לעשות משהו, הכל כבר גמור. לא, את החוזק הפנימי אתה באמת לא מכיר. בשעה שהוא באמת בעל נפש אמיצה ובריאה, הוא מלאת חיים ועוז. זה אצל אדם הפרטי, זה המשל, ומה שנמצא בפרט, נמצא הוא במידה הרבה יותר גדולה בכלל כולו. כלומר, אותם כוחות חזקים, שאנחנו יכולים לסמוך עליהם שהם ירפאו את הגוף כולו, את האומה כולה, בכלל ישראל בייחוד, שסוף סוף באמת הוא עם אחד. כמו שכתוב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז הקדוש ברוך הוא מעיד עלינו שאנחנו אחד, כמו שאנחנו מעידים עליו שהוא אחד. וזאת עדות נאמנה ומורה על המציאות הפנימית, הבלתי ידועה, כלומר הבלתי נתפסת לפעמים בהבנה השכלית. מה? לא, אנחנו... לא, זה כמו שאמרנו, זה המצרים. מה שאתה אומר עכשיו זה כמו שאמרנו למצרים, שהמטרה אחת מאחדת אותם. לא, אנחנו אומרים הפוך. אנחנו במהות עם אחד. למשל, כותב בעל נתניה, פרק למד ב', מה זה כנסת ישראל? אז הוא אומר, כנסת ישראל זה נשמה אחת בגופים מחולקים. יש, כמו שאתה מבין שיש לך נשמה, למרות שאתה לא יודע להגדיר אותה ולהסביר אותה, אבל יש לאדם נשמה אחת שהיא מחברת ומאגדת את כל האורגניזם של הגוף שלו. את כל הכישרונות, את כל הנטיות, את כל הפעולות. הנשמה מאחלת ברגע שאין נשמה, שגם זה אנחנו לא מבינים איך זה עובד, איך פתאום הנשמה יוצאת. אנחנו לא יודעים מה זה. אבל ברור שיש לאדם נשמה, אז הוא חי, הוא פועל, ופועל באחדות. בדרך כלל הוא אדם נורמלי. אז כל האורגניזם הזה פועל כמו שצריך. וכך יש גם נשמה לכלל האומה. מה שחז"ל קוראים שר האומה, מלאך של האומה, ספר דניאל, אז יש מושג שנקרא כלל ישראל. כלל ישראל, אומר בעל התניא, זה נשמה אחת שכוללת את כל היהודים, לא רק אלה שחיים פה עכשיו, אלא כל הדורות. נשמה אחת שמתוכה מתפצלים לגופים פרטיים. נשמה אחת בגופים מחולקים. אז האחדות של עם ישראל היא נובעת מתוך הנשמה האחת הזאת. לא מתוך מעשים חיצוניים, מתוך מטרות משותפות. לא, זה כבר הכל תוצאה. זה מציאות של אחדות באמת. כמו שהשם אחד, אז כך גם עם אחד. לא. כן, מה זה? יש להם נשמה כלל אנושית, אבל אין להם נשמה אחת. זה ברבדים הרבה יותר חיצוניים האחדות שלהם. לא אחדות פנימית מהותית כמו שיש בעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא מלכתחילה. יש מושג של אומה, שר של אומה. אבל זה הרבה יותר חיצוני, פרקטי. כנסת ישראל זה המושג של כשאתה כונס את כל ישראל במקום אחד, נקודה אחת. אז זה מה שכתוב בחז"ל, שאנחנו מעידים עליו והוא מעיד עלינו, שאנחנו אחד כמו שהוא אחד. והננו הפעם מוכרחים להודות על שגיאותינו, שאנו חושבים לתאר לנו את עצמנו, את מהותה של היהדות על פי המראה החיצון שלה, זה מה שאנחנו בודקים, על פי הפומביות, אבל היא הזיבוריות שלה, זה הצד המקולקל באמת. ולכן בא, מזה בא הפחד שאנו מתפחדים מפני קלסתר פנינו אנו, איך אפשר לעשות משהו עם הדבר הזה. אבל אנו דנים רק על פי אותו הצד של הפיזור והפירוד שלנו. וגם האמנים של כל הזמנים שהם פוגעים בנו בארץ שנאתם, ובייחוד בזמן המעבר הזה לתקופה של עקבתא דמשיחא, הם תופסים את הצד החלש, לפי שהוא הצד הפומבי והידוע. אז זה מה שהם מסוגלים לתפוס, והם רואים במראה החיצוני את הפיזור הגדול. אבל דווקא על ידי מזעזענו אלה, נבוא לחוש שיש לנו נפש כללית בלתי ידוע. דווקא זה מעניין שדווקא בזמן שאנחנו בעת צרה, אז אנחנו מתאחדים. למה? כי אז הנפש מגייסת את כוחותיה, ואז כוחות האחדות פועלים יותר. בינתיים זה היא נפש בלתי ידועה, נפש אומתית גדולה, אשר אנחנו הסחנו את דעתנו ממנה. אבל באמת היא מלאה עוצמה, ויש בה כוח להעמידנו על רגלינו, ולחדש את ימינו כימי עולם, ולעמוד גם כנגד כל מיני המליקים החפצים כל כך לזנב את נכשלנו. אז אם כן, היסוד של האחדות שאנחנו מצפים, זה באמת אחדות פנימית, שקיימת אצלנו בניגוד לכל מה שאנחנו רואים מבחוץ. והיהדות, התמירה, הבלתי נודעת גם לנו בעצמנו, זאת הנשמה הגדולה של האומה הגדולה, הנושאת את סבל העולם ואת אור העולם בתוכו, כי היא נועדה הרי לתפקיד הזה, לתקן את העולם, אז היא תודיע לנו, תיוודע לנו בימים הגדולים הללו, ומהמקום הבלתי ידוע שבנפש האומה, תבוא לנו הברכה של לך כנוס את כל היהודים. זאת אומרת, המציאות הזאת היא יכולה להיות מתוקנת, מפני שזאת היא מציאות אמיתית של אחדות. ואנו צריכים להוקיר מאוד בימי הפורים הללו, עד ימי הפורים הבאים עלינו לטובה לדורות, את האוצר הגדול והתמיר הזה, ששם מונחו אשרינו ואושר חיינו. סגולת עם אחד שלנו תנצח את כל הצד של המפוזר והמפורט שלנו. כבר זה חלק הרבה יותר חזק, דומיננטי, מאשר החלק של הפירוד שאנחנו חווים אותו מבחוץ. ומתוך כל הגואלים הפודים והאוהבים, ומתוך כל המשעבדים המוכרים והסונאים, ומתוך כל מועצותיהם השונות, יושב בשמיים משחק להעמיד לנו אור ישועה וגאולת עולמים. ומתוך המעמד של עד לא ידע בין ברור אמן לברוך מרדכי, תבוא ההכרה עליונה למצוא את היהודי הבלתי ידוע שבתוכנו. אז ככה, אז הזכרנו בפתיחה של הדברים, את המאמר לך כנוס את כל היהודים, שזה התרופה. איך אפשר להגיע לזה? משום שאמן כבר באופן בלתי מודע אמר עם אחד מפוזר ומפורד, אז למה זה קשור למחייבין שלפסובה בפוריה? כי אמרנו שזה דבר בלתי ידוע. בשביל להגיע אל הבלתי ידוע הזה, אז צריך לשתות קצת. כי בשעה שאתה שותה יין, אז ההכרה שלך היא מעורפלת. ואז יוצאת אל הפועל דווקא ההכרה הבלתי ידוע. לכן כשאדם לא עושה חשבונות שכליים ובודק כל דבר ומבקר, אלא נותן לו להתנהג באופן חופשי, אז מתגלית הדעה הבלתי ידוע. ושם זה חתום בחותם האחדות. כן? מתוך המעמד של עד לא ידע בין ארור המן לבאור מודחי, תבוא הכרה עליונה למצוא את היהודי הבלתי ידוע שבתוכנו. ואח אל אח התוודע ויד ליד תינתן, כן? הולכים לרקוד. וכל גדול ישמע קומו ונעלה ציון אל בית אלוקנו. וכבימי מור והדס יאמר גם היום ישנו עם אחד שהוא מאוגד וגבוש ועומד בחוסנו לבנות את כל הריסותיו מאוצרו הפנימי הסמוי מן העין, אשר בו גנוזה הברכה של לך כנוס את כל היהודים. זאת אומרת, לך כנוס את כל היהודים זה קיים בפוטנציאל, במהות שלנו, ולכן לא צריך כל כך להתאמץ בשביל להוציא את זה לפועל. רק מי שמתייאש ולא יודע את הסוד הזה, אז הוא לא מתחיל בכלל. לכן מחייב איניש לבסומי בפוריה עד דלא ידע בין ארור המן למאור מרדכי. כנראה שהוא אמר את זה בסעודת פורים. כן, ונאמר לחיים, לחיים זה כנראה מישהו שכתב את השיחה הזאת. הצרה והמצוקה היא תמיד כמו במחלה פיזית. כשאדם חולה, אז הגוף מרגיש שהוא חולה. אז הוא מגייס מתוכו כוחות כדי להתגבר על הפגמים החיצוניים. מה, אתה לא רואה את זה שכל פעם כשיש איזה מצוקה וצרה, אז פתאום כולם מתאחדים? מה, אנחנו רואים את זה כל שני וחמישי? נכון, זה דבר טבעי. שאלה מה הפנימיות של כל אומה שמתגלה. האחדות שלנו, כמו שאמרנו, בצל אומות העולם, זה אחדות של אינטרסים. התפרדו כל פועלי אבן. אין במהות שמה, אין אחדות. אבל יש אחדות של מטרות, של אינטרסים. אז כמובן שגם בעלי חיים, כשיש איזה צרה, הם מיד מתכנסים כולם ביחד, כן? אתה רואה את זה בסרטים של הגיאוגרפיק שם. כשהם מריחים שיש איזה אריה, אז הם מתחברים כולם ביחד. זה תופעה טבעית. אבל אצלנו זה נובע מתוך האחדות הפנימית, הנפשית. אנחנו מרגישים שזה הריפוי שלנו, ההצלה שלנו. אז הנה אולי עוד פסקה קטנה, פה למטה בצד שמאל. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל, שהוא לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. אז למה מדברים על אהבת ישראל? מה זה אהבת ישראל? במקום אחר הרב כותב שזה לא עבודה רגשית אלא עבודה שכלית, כי בדרך כלל אהבה זה עניין של רגש. הוא אומר לא, אהבת ישראל זה לא עניין רגשי, זה עניין שכלי, צריך ללמוד את זה. למה אתה צריך לאהוב את כולם? צריך להבין את זה בשכל. אז הוא אומר, מה ההבנה? שהיא תולדה מהאמונה באור האלוקי של כנסת ישראל. אם אתה מאמין שיש אור אלוקי בכל יהודי, וזה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים, וזה לא משנה איך הוא מתנהג ואם הוא חוטא, אף על פי שחטא, ישראל הוא תמיד הנקודה הפנימית הזאת, האור האלוקי הזה קיים בו. זה מה שהרב קורא לזה סגולה, וכוזרי זה נקרא סגולה, כן? עכשיו, זה החידוש. ויותר, צריכה אהבה עליונה זו וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, כלומר האהבה שמתגלה בחוץ, אבל המקור שלה הוא באמונה בשורש האלוקי שיש בפנימיותו של כל יהודי. אז ביותר צריכה אהבה עליונה זו להיות מתעוררת בקרב אנשי לב הרוח, כלומר אנשים שחושבים, בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. דווקא כשהאומה ירודה במצב הרוח, כלומר מבחינה רוחנית, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת ייראו בכל תוקף ועוז. אז הנה אתה רואה, רוצים לעשות תחבורה בשבת, רוצים לפתוח חנויות בשבת. אז אומר כאן הרב, מה החוכמה לאהוב יהודי שהוא מתפלל שלוש פעמים ביום ושומר שבת? מה החוכמה? אומר ביותר, האהבה הזאת צריכה להתעורר דווקא בשעה שרומסים את הקודש ומזלזלים בדת. ואז התגובה הטבעית היא, אנחנו ואתם זה שני עמים, אין לנו שום דבר איתכם. לא, הוא אומר, דווקא במצב הזה צריכים לעורר את אהבת ישראל. אבל איך עושים את זה? להבחין שעם כל זה, כוח ישראל גדול ועצום לאלוקיו. איך עושים את זה? להסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל. אז גם זה אתה יכול להגיד, טוב, בכלל עם ישראל יש באמת, אבל מה זה נוגע לשגץ הזה שהוא אוכל נבלות וטרפות והוא מחלל שבת? ולא, זה מאור פנימי החודר את רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל, בגלוי או בסתר, לא תמיד רואים את זה, וגם בנפש הנסוגה מאוד אשר שרה הרבה מדרך השם, גם שם זה קיים. כן? זה מה שאמרו ישראל, חזל, ישראל אף על פי שחטא ישראל. זאת אומרת שגם אם אתה רואה, ובאמת בנקודה זאת אנחנו שונים מאומות העולם, כי אומות העולם כשגוי חוטא זה מתאים לו, הוא פועל באמת על פי נפשו. אצלנו זה בניגוד לנפש שלנו, יש בחירה חופשית, אבל כשאדם חוטא הוא הולך בניגוד לעצמו. ולכן צריך ללמוד את הנקודה הזאת, שיש אור אלוקי בכל אדם ישראל, גם בנפש שנסוגה מאוד. חסידים אומרים שזה מה שכתוב במזבח, כתוב אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. זה נקודה שכמעט לא ניתנת לכיבוי, ולכן כל זמן שיש את הניצוץ הזה, את הגחל הזה, הגחלת הזאת, אז יש א', יש תקווה, וב', יש סיבה לאהוב את האדם הזה, יחד עם הניסיונות לתקן מה שאפשר לתקן. אבל בשום אופן לא להגיד שבגלל שהוא חוטא אז הוא פורש מכלל האומה, הוא יותר לא נקרא יהודי. אז הכל מסתובב מסביב לעניין הזה באמת של גוי אחד בארץ, של עם אחד, למרות שהוא מפוזר ומפורד, אבל הוא באמת עם אחד, ולכן אנחנו לא מתייאשים.